העימות בין יוסף ליהודה בפרשה הופך בהפטרה לייעוד לעתיד לבוא ביחסים שבין שבטי אפרים לבין יהודה. זאת אומרת, יהודה ויוסף הפרסונליים בפרשה הופכים בהפטרה, בייעוד של יחזקאל, להיות נציגי הגושים הללו. אנחנו מכירים בדברי חז"ל המשך של הרעיון הזה, כשהמדרש פותח בפרשה שלנו ואומר שכשניגש אליו יהודה ויוסף, אמרו המלאכים, בנוהג שבעולם שור ואריה שמתעמתים ביניהם, אז האריה טורף את השור. בכור שורו הדר לו וגור אריה יהודה. בואו נרד למטה ואנחנו נראה איך שור ואריה מתעמתים ותיקו. חוץ מהדרמטיות שבדבר, עומק דברי חז"ל, שהמאבק הזה איננו מאבק רק בין שני האישים הללו, אלא זה מאבק שמגיע עד כיסא הכבוד. זאת אומרת, זה מאבק לאורך היוספיות ומה שיהודה מייצג. על כל פנים, הקשר בין הפרשה להפטרה הוא הקשר שבין האישים לבין מה שאחר כך במשך ההיסטוריה זה התהווה מכוחם. אלא שמה שקרה בהמשך של הצאצאים של יוסף זה סתום מכל סתום. סתום שהמקרא כבר רומז על סתימותו, ובחזל הסתום הזה ממשיך להתקיים. אנחנו יודעים את החלוקה לשתי ממלכות בעקבות המרד ברחבעם, ומכאן ואילך אנחנו מדברים על ממלכת יהודה ועל ממלכת אפרים, שזה השם הכללי של כל עשרת השבטים. אלא שהגלויות שהוגלו אנשי עשרת השבטים באו בשלבים. השלבים לא כל כך ברורים במקראות, גם חז"ל חלוקים בזה, אבל המחנה המשותף הם גלו לפני מלכות יהודה. על תהליך הגלות יש כמה רמזים או אפילו דברים מפורשים במקרא. בדברי הימים, בתיאור של ייחוס ראובן, כתוב בערה בנו, אשר הגלת תגלת פלנסר מלך אשור, הוא נשיא לראובני. את השם בערה, בערי, בקשר לראובן, אנחנו מכירים כמה פעמים, והנשיא הזה הוא הגולה כנראה הראשון, כנראה מיד נראה מחלוקת בזה. בהמשך אותו הפרק בדברי הימים א' כתוב, היער אלוהי ישראל את רוח פול מלך אשור. אנחנו מכירים את המושג הזה, הערה, גם לחיוב, לדוגמה אצל קורש, וגם בכמה וכמה מקומות. התעוררות בלי שהפונקציונר הזה אפילו יודע. ויער אלוהי ישראל את רוח פול מלך אשור ואת רוח תגלת פלנסר מלך אשור. לא נדבר עכשיו על החלוקה בין המלכים. ויגלם לראובני ולגדי ולחצי שבט מנשה, ויבם לחלך וחבור והרב ונער גוזן עד היום הזה. אלה הם המקומות שלשם הגלו, כאן כתוב את הראובני, הגדי, חצי שבט מנשה, בלשון ימינו, שבטי עבר הירדן. רש"י בפרק ח' בישעיהו כותב על שני פסוקים די קשים, וכי יאמרו עליכם וכולם המצפצפים והמאגים, אמר רב סימון בערה, אביו של הושע בן בערי. זאת אומרת, הנשיא לראובני בערה הוא בערי, רש"י זיהה אותו בעקבות חז"ל, והוא היה נביא. זה תואם את מסורת חז"ל האחרת, שכל נביא שנזכר הוא ושם אביו, הוא נביא בן נביא. מה הייתה הנבואה הזאת של בערה? כמו שאתה יכול לשאול, מה הייתה הנבואה של אמוץ, אביו של ישעיהו? התשובה היא, לא הגיעה לידן. כאן כן הגיעה לידן. אז בערה אביו של הושע בן בערי ניבא שני מקראות אלו, ולא היה בהם כדי ספר, ספר בין שני פסוקים, ונתפלו בישעיה. אז על פי דרכנו למדנו איזה כלל חשוב במקרא, ואנחנו לא עוסקים בו עכשיו, יש כמה נבואות קטנות שמצאו מחסה או מצאו שימור בספרים גדולים יותר. כאן שני הפסוקים הללו הם לא של ישעיהו, וזה תואם את מה שאנחנו מגרים מהגמרא בבבטרה, שהושע וישעיה הם בני אותה תקופה. על כל פנים, מה הייתה הנבואה הזאת? וניבא אותם לגלות עשרת השבטים, כשהגלם סנחריב לרובני ולגדי והגלו עמהם. דהיינו, בערה הלך בגלות יחד איתם, כמו שנאמר, בערה בנו אשר הגלתי תגלת מנסר. אני ביקשתי שהאורחים שיבואו יהיה להם טקסט. בימי פקח מלך ישראל, כך כתוב במלכים, בא תגלת פילסר מלך אשור, ויקח את עיון ואת אבל בית מאחה ואת ינוח ואת קדש ואת חצור ואת הגלעד ואת הגלילה, כל ארץ נפתלי ויגלם אשורה. עכשיו מדברים פה על רצועת הביטחון. רצועת הביטחון שקרואה היום זה מרג' עיון, ויקח את עיון. דהיינו אותה רצועה של הגליל הצפוני שאיננו בשליטת מדינת ישראל, אבל בית מאחה וכו', וגם עוד כמה פיסות מכביש הצפון וכל מה שיש שם למעלה, קדש וחצור, וגם מן עבר הירדן ואת הגלעד ואת הגלילה, כל ארץ נפתלי ויגלם אשורה. זוהי כנראה הגלות השנייה, הגלות הראשונה שבטי עבר הירדן, הגלות השנייה רצועה ראויה להתכבד בצפון הארץ. אלא מה היה הסדר? נתון במחלוקת. המחלוקת מופיעה בכמה מקומות, יש פה מקור אחד. כיצד גלו? רבי אלעזר אומר שבט ראובן ושבט גד גלו תחילה. זה תואם כמובן את מאמר חז"ל, נחלה בהולה שהם ביקשו לראשונה את זה בימי משה, וזה משתלם מבחינה היסטורית במרכאות שהם היו הראשונים שגלו. רבי שמואל בר נחמן אומר שבט זבולון ושבט נפתלי גלו תחילה. זה ההיפוך, קודם בצפון ואחר כך. הדאוד הכתיב כעת הראשון הקל, ארץ הזבולון וארץ הנפתלי, פסוק לא קל בישעיהו. דהיינו, הגלות הראשונה הייתה קלה, אחר כך הובילו את זבולון ואת נפתלי. ומה מקיים רבי אלעזר קרא דרבי שמואל בר נחמן? אלא כעת שגלו שבט ראובן וגד, כך גלו שבט זבולון ושבט נפתלי. בסדר, אז הם מסתדרים עם המקורות שלהם, אבל המחלוקת לא זזה ממקומה. אותם יסודות מופיעים בספר מלכים. בשנת התשיעית להושע לקד מלך אשור את שומרון, וזה כבר הגלות האחרונה של שבטי ישראל. ויגל את ישראל אשורה, ויושב אותם בחלחך ובחבור, נהר גוזן והרי מדי. אם אנחנו רואים מה שכתוב בדברי הימים, זה בערך אותם המקומות, אם כי יש תוספות גם פה וגם פה. ויהי בשנה הרביעית למלך חזקיהו, וכאן תולים את גלות ישראל בגלות במלכות יהודה. היא השנה השביעית להושע בן אלה מלך ישראל, עלה שלמנסר מלך אשור על שומרון ויצר עליה, וילכדו מקצה שלוש שנים, בשנת שש לחזקיהו, היא שנה תשע להושע מלך ישראל ונקדה שומרון. ויגל מלך אשור את ישראל אשורה, וינחם בחלחך ובחבור נהר גוזן והרי מדי. אז סך הכל יש לנו פה המקורות גם מדברי הימים, גם ממלכים, על, אם אנחנו מסכמים את סדר הגלויות, ורש"י עשה את זה בשבילנו, על אותו פסוק בישעיהו שעליו ישנה המחלוקת איך סדר הגלות, כי לא מואף לאשר מוצק לה, זאת אומרת, מי שמציק לה איננו סובל מעייפות, הוא לא הגיע לקצה היכולת שלו, הוא יכול עוד להילחם וכו' וכו'. כעת הראשון הקל, ארץ הזבולון וארץ הנפתלי, והאחרון והגלות האחרונה יכביד, דרך הים, עבר הירדן, גליל הגויים, כיתה את הכל. אמר רש"י, כי לא מואף לאשר מוצק לה, כי מלך אשור אשר ניתן למוצק ולהציר לה לארצם, אינו עייף ואינו עצל מלבוא עליהם עד שלוש פעמים. עכשיו סיכם רש"י, אחד בימי פקח אשר לקח את עיון, ורש"י תפס שזוהי הגלות הראשונה, והגלות היא בשנת ארבע לאחז, ובשנת 12, וירא אלוהי ישראל את רוח פול מלך אשור, זה הפסוק שראינו בדברי הימים, נקרא זה בדברי הימים, וגלות זה בשנת 12 לאחז, תחילת מרדו של הושע בן אלה, כמו שנאמר, וימצא מלך אשור בהושיע קשר, אחר שנשתבד לו 8 שנים, ואין החשבון מפורש במקרא בגלוי. רש"י עצמו אמר לנו את הנסתר, סתום פה במקרא, לא כל כך ברור, אבל יש לי ללמד מברייתא דסדר עולם, את הסדר הזה. והשלישית, בשנת 6 לחזקיהו, שנת 9 למדו של הושע, אשר נלכדה שומרון, היא עיר המלוכה וגלו כולם. מקראות מפורשות. אף על פי כן, יש כמה וכמה סיוגים לטוטליות הזאת. הגמרא במגילה דנה, כשמצאו את ספר התורה בימי יאשיהו, אחרי שגלות עשרת השבטים הייתה טוטלית, כתוב במקרא ששלחו, שיאשיהו שלח לחולדה. שואלת הגמרא, מדוע שלחו לחולדה שלא ידוע לנו שום דבר על פעילותה, ולא על ירמיהו שהיה כבר נביא מוחזק שנים רבות. שואלת הגמרא, ויאשיהו גופה, איך ישביק ירמיהו משדר לגבה? למה הוא הזניח אותו? את הגמרא אמרה דבר רב שילה, מפני שאנשים רחמניות הן. צריך להבין פשט של יאשיהו לא חשב שנביאה היא תשנה מהמסר האלוהי. אחרת איזה מין דבר זה? הכוונה היא שמה שיש לה להגיד, היא תגיד במוזיקה יותר נעימה. היא תגיד את הדבר הרע, אבל היא תגיד את זה אלגנטית יותר, נוח יותר, רחמניות הן. ואילו ירמיהו יגיד את זה בצורה בוטה. הסוף היה כמובן שחולדה אמרה את זה באותה עוצמה, אבל אב המינה שלו הייתה. רבי יוחנן בשם רבי, אמר רבי ירמיה, סליחה, רבי יוחנן אמר ירמיה, לא אבי אתה. פשוט הוא לא היה בירושלים. מה פשוט לא היה? שהלך להחזיר עשרת השבטים. דבר חדש. הוא הלך להחזיר אותם. ומנהלן דעדו. מי אומר שהמפעל הזה הצליח? תכתיב כי המוכר למנקר לא ישוב. אפשר יובל בטל ונביא מתבטא עליו שיבטל, אלא מלמד שירמיהו יחזירן ויושיהו בן אמון מלך עליהם. ומכאן אנחנו מגיעים לסוגיה הלכתית הנובעת מגלות עשרת השבטים. אין היובל נוהג אלא בשעה שישראל על אדמתם. דהיינו, ישראל יושבים בנחלות כשהם מודעים לכך שהם יושבים בנחלות. קיצר, כל אותו סדר חקלאי קדום, עם כל הרפורמות האגרריות וכל מה שמתבקש מזה, נוהג רק בזמן שישראל נמצאים על אדמתם בצורה מסודרת. מכאן משמע שאם הגלות הראשונה, בין אם היא הייתה גלות של שבטי עבר הירדן, בין אם הייתה הגלות של צפון הגליל, בטל העסק. זה גם סוגיה בגיטין, למען הגיטין למדבב שם, שדנים לגבי שמיטה ויובל, תוספות הביאו את הדיון הזה, יכול להיות באמת שהיובל כן נשמר בתקופה האחרונה של יהודה, פרדוקסלית, למרות הגלויות, כי ירמיהו יחזיר. אם יחזיר את הכל, או יחזיר רק נציגים, זה כבר דיון שאולי עוד נרמז עליו, אבל בעיקרון, נניח שאתה מדבר בימי בית ראשון, שישראל יושבים על אדמתם, אז אסור ליהודי לנסוע לעסקים לקפריסין, או למצרים, או משהו כגון זה. אז מה פשוט, אז היובל פוקע? התשובה היא, אם יושבים נציגי שבטים בנחלות שנקבעו להם בתקופת ההתנחלות, אז היובל נוהג. כיוון שירמיהו יחזיר אותם, אפילו אם יחזיר מקצתם, אבל כיוון שיחזיר את הנציגות של השבטים, אז היובל חזר, ועל פי זה מובנים הרבה הרבה פסוקים. הגמרא אומרת פה ביחזקאל, גם ביד תאריכים בספר יחזקאל, וזה כמובן קשור בעקיפין לעשרה בטבת, אבל על זה אולי בעזרת השם מחר בערב. בעיקרון הזה, היובל כמניין רמוז בצורה מאוד שקופה גם ביחזקאל, ואולי זה עדות נוספת ליחס המיוחד שהיובל חזר, ובתור חזרה מאוד, כמעט הייתי אומר רומנטית, שהייתה תקופה שאי אפשר היה גם שמיטה וגם יובל, כיוון שירמיהו החזיר אותם, אז קודם כל שמענו על פי דרכנו את החזרתם החלקית, אבל כנראה הייצוגית של עשרת השבטים. אמר רש"י, יחזקאל אמרו, והוא נתנבא בתוך י"ד שנה שבין גלות יחוניה לחורבן ירושלים, הוא מתנבא שיהיה בטל היובל המוכר שדה ולישוב לו. אפשר יובל בטל משגלו עשרת השבטים בימי חזקיה, שנאמר לכל יושביה, בזמן שיובל היא לכל יושביה, בזמן שכל יושביה עליה, ולא בזמן שגלו מקצתן, נמצא שהם יגלו שבט ראובן וגד וחצי שבט נשא, כבר בת לא היובלות, ויחזקאל היה מתנבל אחר זמן שיבטל, אלא מלמד שירמיהו יחזירן באותה שנה שהמצאה הספר, ולכן הוא לא היה בירושלים. והיא שנת 18 ליושיהו, וששלח על דברי הספר אצל חודה, לא היה שם ירמיהו, וחזרו למנות היובל, ולא הספיקו למנות אלא שמיטות עד שחרב הבית. במקורות שבאים עכשיו, זה דבר שכבר הדגשנו אותו כמה פעמים, יש הוכחה לביטולה של דעה נפוצה. דרך כלל, אנחנו, מאז שלימדו אותנו ביסודי, כשאנחנו מדברים על גלות עשרת השבטים, חושבים שארץ ישראל הייתה מחוקה משרידי עשרת השבטים. ובמקומה הביאו את כל מה שקוראים טרנספר, הביאו אלה, הביאו אלה, וישבו פה שומרונים וכל מה שמתלווה לזה. מתברר שלא כך. מתברר הפוך. שהגלות הייתה רק של השכבה הגבוהה, כנראה אותו ציבור שהיה דומיננטי. ואילו בוודאי בכפרים, בערים אולי איכשהו סיננו, בכפרי ארץ ישראל ובמרחביה נשארו לשבט רבים מעשרת השבטים. ואז ממילא המפעל של ירמיהו גם היה קל יותר, והראיה מלקט המקורות האלה. וישלח יחזקיהו, והוא עשה את זה, ראינו שבשנה השישית לחזקיהו הייתה גלות עשרת השבטים, על כל פנים הגלות האחרונה של שומרון. ובכן, יחזקיהו מבקש לצרף אותם לירושלים, וישלח יחזקיהו על כל ישראל ויהודה, וגם אגרות כתב על אפרים ומנשה, בין אם זה בחצי הזה של הירדן, בין הצד השני, לבוא לבית השם בירושלים, דבר שהיה מנוע מהם בתקופת העגלים של ירובעם, לעשות פסח לשם אלוקי ישראל. מה הייתה התגובה למפעל הזה? וילכו הרצים באגרות מיד המלך ושריו בכל ישראל ויהודה, וכמצוות המלך לאמור. מה היה השדר הזה? בני ישראל, שוב אל השם אלוהי אברהם יצחק וישראל, וישוב אל הפלטה נשארת לכם מכף מלכי אשור. ואל תהיו כאבותיכם וכאחיכם אשר, מעלו בהשם אלוהי אבותם, ויתנם לשמה כאשר אתם רואים. אתה, אל תקשו אורפכם כאבותיכם, תנו יד לשם ובואו למקדשו אשר הקדיש לעולם, ויבדו את השם אלוהי וישוב מכם אחרון אפו. כי בשובכם על השם, אחיכם ובניכם, אלה שבגלות, לרחמים לפני שוביהם, ולשוב לארץ הזאת. הנה איך התקווה לשוב מפעמת בלב איחוד משפחות. ושליחי חזקיהו מנגנים על הנימה הזאת ואומרים, אם אתם שווים אל השם, חוזרים לירושלים, זונחים את כל המסורת הלא נכונה של שבטי אפרים, אז זה יסייע לכם גם בסייעת הדשמיה לאנשים האחרים. כי חנון ורחום השם אלוהיכם, ולא יסיר פנים מכם כי תשוב אליו. ועכשיו מה הייתה התגובה? והיו הרצים עוברים מעיר לעיר בארץ אפרים ומנשה ועד זבולון. אקו צפונה. והיו משחקים עליהם ומליגים בה. הם לא היו רגילים לזה. אך אנשים מאשר ונחלת אשר מגיעה כבר נהריה וצפונה. אך אנשים מאשר ומנשה ומזבולון נכנו ויבואו לירושלים. זאת אומרת שהיו שם שרידים. כי מרבית העם רבת מאפרים ומנשה יששכר, עכשיו אתה שומע עוד שבט, וזבולון לא יתהרו, כי אכלו את הפסח בלו ככתוב, כי יתפלל יחזקיהו עליהם למור, השם הטוב יכפר בעד. עיבר ניסן ביסן, לא נגיד עכשיו איזה פטנטים עשה חזקיהו, אבל על פי דרכנו שמענו עוד שבט אחד ששמו משורבב פה. כיוצב הזה בימי יושיהו, עוד 100 שנה אחרי זה. וכחלות כל זאת, יצאו כל ישראל הנמצאים להרי יהודה וישברו המצבות ויגדלו השרים ונטוץ את המבות ואת המזבחות מכל יהודה ובנימין ובאפרים ומנשה. דהיינו גם סילוק שרידי עבודה זרה. וישובו כל בישראל איש לאחוזתו להריהם. איש לאחוזתו, אתה שומע גם את הצליל של יובל. כיו יצא בזה בתיקונים ובתיאורים שערך יושיהו. ובשמונה שנים למולכו, והוא עודנו נער החל לדרוש לאלוהי דוד אביו, ו12 שנה החל לתאר את יהודה וירושלים עם במות והעשירים והפסילים והמסכות. וינצלו לפניו את מזבחות הבעלים והחמנים אשר למעלה מהם גידיה, והעשירים והפסילים והמסכות שיבר וידק ויזרוק על פני הכפרים הזובחים להם. ועצמות כהנים שרף על מזבחותם וידר את ירושלים ויהודה בעורי מנשה ואפרים ושמון ועד נפתלי. אפילו הגלות הקודמת, אולי הראשונה בנפתלי, גם לשם הגיעו המתקנים. ויבואו אל חלקיה הכהן הגדול, ויתנו את הכסף ומובע בדולים אשר אספו אלפים שומרי אסם מיד מנשה ואפרים, ומכל שרית ישראל, הנה שרית ישראל. וישו בני ישראל הנמצאים את הפסח בעתיו ואת חג המצות שבעת הימים, ולא נעשה כפסח כמוהו בישראל מימי שמואל הנביא וכל מלכי ישראל, דהיינו כל כך מקיף את כל שבטי ישראל. לא עשו כפסח אשר עשה יושיע והכהנים והלווים וכל יהודה וישראל הנמצא ויושבי ירושלים. עכשיו אנחנו מבינים את דברי הנחמה של יחזקאל בהפטרה. יחזקאל התנבא בבבל, והיה לו קשר חי, ריאלי, גם עם שרידי עשרת השבטים שגלו שם. כשיחזקאל דיבר, קח לך עץ, וקח לך עץ, ותאמר, והיו לאחדים בידיך, זאת לא הייתה סתם נבואה באלמה. כמו שישבו בסביבתו זקני יהודה מסביב לו, כך ישבו גם שרידי עשרת השבטים. זאת אומרת, יש לנו שרידי עשרת השבטים שנמצאים בארץ ישראל הגדולה, ויש לנו את השרידים הללו שנמצאים בגולה. אמר להם יחזקאל, אל תאבדו תקווה. ובצורה סמלית הוא לקח, ואתה בן אדם קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ובני ישראל חבריו, ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף את צבאים וכל בית ישראל חבריו. דבר עליהם, כה אמר השם אלוקים, דבר אליהם, הם שומעים אותך ישירות. הנה אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים ושבטי ישראל לחבריו, ונתתי אותם עליו את עץ יהודה, ועשיתים לעץ אחד, והיו לאחד אחד בידי. זאת אומרת, הנבואה היא לא רק לעתיד לבוא, היא ודאי לעתיד לבוא, כי היא תתקיים לעתיד לבוא, אבל היא בהחלט מדברת על אנשים שהיו גם בארץ, והרי הם מגיעים לבבל, ויחזקאל מדבר עליהם, והם הם אלה שגלו שם, והם אנשים שעליהם הוא מדבר בצורה ריאלית. עכשיו אנחנו דנים איפה מבחינה גיאוגרפית הם היו. אז יש כמה מקורות בחזל. אז מקום אחד בגמרא בסנהדרין, לאיך העגלו? לאן נגלה אותם אשור? מרזותא אמר לאפריקה. לאפריקה. ורב חנינא אמר להרי סלוג. לא כל כך ברור איפה, יש מי שאמר שסלוג זה הרי שלג, הרי חושך, לא ידוע בדיוק איפה. אבל על כל פנים, הגלה אותם באיזה מקום לשם. מרשי, לאיך עגלינו סנחריב לעשרת השבטים, דכתיב הינחם בחלך ובחבור נהר גוזן ורים מדי, היי נהיו אותם המקומות. איפה אותם המקומות? אז יש גם מקור בירושלמי. בירושלמי כתוב, לשלוש גלויות גלוי ישראל. אחד לפני מנהר סנבטיון. מכירים את הסיפור? ועוד תהיה לנו הזדמנות ללמוד אותו בעזרת השם. ואחד לדפני של אנטיוכיה, כנראה למחוז. ואחד שירד עליהם הענן וכיסה אותם. לא יודעים, נעלמו לנו. אנחנו מכירים גם את הביטוי במקום אחר, הרי החוישך. כשם שגלו לשלוש גלויות, כך גלו שבט ראובן וגד וחצי שבט מנשה לשלוש גלויות. זאת אומרת, יש פה הקבלה. יש פה גלויות, דהיינו, ריכוז של אוכלוסין שהוציאו מארץ ישראל, אבל כשהביאו אותם, לא ריכזו אותם במקום אחד, אלא גם שם התפזרו. מה איתה מה? בדרך אחותך עליו ונתתי כוסה בידך. וכשאין חוזרים, אין חוזרים משלוש גלויות. מאדם הלמור לאסורים צאו. עכשיו את כל הפסוק הזה, לאמור לאסורים צאו, אלו שגלו לפני מנהר סמבטיון. לאשר בחושך יגלו, אלו שירד אליהם ענן וגיסה אותם, הרי החושך. שמענו פה שאותו ביטוי, הרי החושך, בפרוש הרי החושך, איזה בלוק, איזה מסך ברזל ירד, והם נמצאים מצד השני. ועל דרכים יראו, בכל שפעים מריתם, אלו שגלו דפנה של אנטיוכיה. הדבר הזה לא נשאר רק בתחום ההיסטורי. הוא יש לו יסוד הלכתי. הגמרא ביבמות, עובד כוכבים שקידש בזמן הזה חוששים לקידושין. גוי שאמר ליהודיה, הרי את מקודשת לי. אז אנחנו חושבים, מה? אמר? לא ככה. שם המעשרת השבטים הוא... אולי הוא יהודי בצורה זאת או אחרת. שואלת הגמרא, והכל דה פריש מירו בפריש. הרי רוב העולם הם גוי? אפילו אם תאמר עשרת השבטים. אז מה, מחטאתי, תרץ את הגמרא, בדוך דדק וי, הרי כל קבוע זה אחרת, זה מחצה על מחצה. דהיינו, יש פה חשש גדול יותר, שלא נפרש את הלמדנות של קביע לגבי הרוב. אבל הגמרא אומרת שזה מקומות, מאיפה אתה יודע, זה אותם המקומות, אמר רבה בר כהנה, הנה יש לנו פה ניסיון חזלי לזהות את המקומות שבמקרא. כתוב בפסוק וימכם בחלך ובחבור נער גדול ורים עדיי. עכשיו כך, חלוך זה חילזון, וחבור זה חדיר. אנחנו מכירים, אלני המלכה, ממלכה חדיר. ונער גוזן זו גנזך, וערים עדן זו חמדן, עד היום קיימת בפרס העיר הזאת. שושן הבירה, כך וכך, חמדן וחברותיה, ואמרי לה, מחלוקת, נהר וחברותיה. קיצר, אלה מקומות, ויש פה המפה. אני לא כל כך בטוח שזה בדיוק, אבל בערך, כן, יש פה ניסיון, מכירים את המפרץ הפרסי, מכירים את, את הדרום עיראק, אפשר אפילו לראות את קורדיסטן, את ארמניה למעלה, את הגבול בין, בין עיראק לטורקיה, והנה בערך המקומות להתמצאות, הנה הפרט, החידקל, נהרדה, סורה, והמקומות האלה, ובכן, אלה מקומות שאנחנו מכירים את שרידי עשרת השבטים, שישבו כמובן גם שרידי מלכות יהודה שגלו, הרי הישיבות הבבליות הם קמו על סמך הדברים האלה. בסדר. אז יש לנו עכשיו ציור גיאוגרפי איפה זה נמצא. נו, מה יהיה איתם? אז ירמיהו יחזיר חלק, ומה עם אחרים? מחלוקת תנאים. כתוב במשנה, עשרת השבטים אינם עתידים לחזור, שנאמר בה, יש לכם אל ארץ אחרת כיום הזה. מה היום הולך ואינו חוזר? מה פירוש כי היום הזה? אף הם הולכים ואינם חוזרים. דברי רב עקיבא. אבל אז הוא אומר, כיום הזה, מה יום, מה אפילו מאיר? יש גם ביום איזה דינמיקה, ובסוף הוא מאיר. אף עשרת השבטים שאפילה להם ככה תדע להעיר להם. מחלוקת. כפי מי ההלכה ומה המשמעות של ההלכה, זה עכשיו לא העסק שלנו. אז כתוב במערל על המחלוקת הזאת. ואין מחלוקת אם יהיו לעתיד כל עשרת השבטים הוא רק יהודה ובנימין. שאין לומר שיהיה חסר שב אחד מישראל חס ושלום. קודם כל הגמרא באירועיות גמירה ללא קל ישיבתא. ב' אנחנו יוצאים מתוך הנחה שכל שבט משבטי ישראל יש לו איזו תרומה ייחודית, ודיברנו על זה בהרבה הזדמנויות, יש לו תרומה ייחודית לפסיפס הלאומי. מה פירוש שהוא ייעלם לחלוטין? מה שבעזרת השם יהיה בשבוע הבא, כשאיש כברכתו ברך אותם, כשיעקב מבקש לאפיין את כל אחד מהשבטים, כשמשה חוזר על זה, בני ישכר, המסחר של זבולון, זבולון מושכים בשבט סופר, כל מיני יסודות כאלה. מה פירוש הם ייעלמו? מי יתרום את תרומתו לקופה הלאומית הזאת? אז לא יכול להיות שדבר זה אי אפשר לומר, שאין חילוק יותר מזה שיהיו חס ושלום מקצת ישראל בלבד ולא הכל. מה, אתה מדבר על אי פעם שעם ישראל ישוקם אם חלק לא יחזור. וצריך לומר, עד הסביר על אלמן דאמר, עשרת השבטים אין עתידים לחזור, זה לא עירה בכל עשרת השבטים, שהרבה מהם כבר שבו. והרי אמרינן בגמרא דירמיהו יחזיר אותם. רק הדברים נאמרו על עשרת השבטים שהגלה אותם סנחריב ועל בניהם אמרו כך. זאת אומרת, אנחנו נתגבר על החיסרון בזה שקודם כל יש כבר. זאת אומרת, בעם ישראל כיום יש נציגים של כל השבטים, אלא אנחנו לא יודעים לזהות אותם. יעמוד הכהן לאורים ותומים, כל אחד ידע את השורש שלו. אלא מה המחלוקת? המחלוקת על האחרים. שהגלה אותם סנחריב ועל בניהם אמרו כך, ובגמרא בפרק חלק אמרו, לאחן אגלהו, מר זוטרי אמר לאפריקה, ורב חנין אמר לרי סלו. ומעטה למען דאמר אפריקה, הרי אפריקה אין שם, שם ישראל ידועים, כל פנים בימי המערל. זה כמובן מתחכך עם בעיות מאוד מעניינות, עם הפלשים ועם האתיופים וכל הסיפור הזה, אבל לא ניכנס לזה. כבר פוסקי הדור התבשלו יפה בסיפור הזה. ולפי כך צריך לומר, עד כאמר עשרת השבטים עתידים לחזור, רק כאמר, דלעתיד יחזרו עם שאר הגלויות, כי אתה גם, גם כן בתור שאר הגלויות. זאת אומרת, גם היהודים המפוזרים היום, מפני שכשירמיהו יחזיר אותם, ואחר כך הם גלו מירושלים, אז פעם נוספת גלו אלה שחזרו. אז נמצא שבפזורה ובתפוצה היום, יש גם צאצאים של עשרת השבטים,